אם אני זוכר טוב, אנחנו פסקה חבב, נכון? האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה, תודה, מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. לשכלל את העולם המעשי הרוחני. האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סידורם והרמוניותם, או עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע מהם. בלכתם בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כהוגן, בתיקון, ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת. הרי מפקים העיינות של ברכה, של עושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל. בשיבורם, באחירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי מיסוד הירוס, הירוס העולמי, הירוס האורגני, הירוס המשפחתי, הירוס הנשמתי, אחירת החיים ומערתם. בדיקת מיסותה ממקור החיים העליונים מלקוחה, מכל אושרה וברכתה של תורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. העולם הולך וטועה בנתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון האלוהי, את הנתיב של אור החיים. ובו יבוא האור והתוכן בבניין משפחתי בין השם אל העולם. ובין כל מעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת אמון אשר בישראל מאז היא הצורה. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו ייסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים, ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעובל או מעול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. האמונה הפנימית, היודעת את כבודה, את אושרה וגבורתה, המדושלת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים לכל המון יצורים להן תכלית, על פי סדר וערך של ייחוסים נאמנים, דרוכים או ערוכים, ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים זו, תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד השם, אשת חיל עטרת בעלה. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי, או במקום אחר כתוב בייחוסם הכללי. לשכלל את העולם המעשי הרוחני. כן, אז הסוגיה שלנו פה מתחילה בסוגיית האמון המשפחתי. האמון המשפחתי, זאת אומרת, האמון הזוגי, האמון שבין איש לאשתו. האמון הזה הוא אמון שבאמת יש להתבונן בו. אולי נפתח בדוגמה שאני חושב שהייתה ברורה, או עמדה לנגד עיני הרב, אם כי זה ממש ביטוי לא מוצלח, כי כל התורה עומדת לנגד עיני הרב בכל רגע, כל הזמן. אבל כל פנים, הרב מדבר בעוד מקום על סוגיית האמון המשפחתי, ושם הוא מדבר בצורה פחות מופשטת, פחות תמציתית, פחות פנימית, ולגבינו זה דווקא יכול להבהיר את העניין. אולי אני אקרא לכם את זה. מישהו רואה פה עינייה? הנה, יש עינייה. זה עינייה, אבל אני צריך עינייה. או, יש. היה סיפור בגמרא. זה עניין שבת, חלק א', פרק ב', פסקה קופבר, ככה כתוב לי פה בצד. כן. פה זה המשך דברים ביחס לספר, ספר משלי, ספר קהלת. והחלטת חז"ל לקבל אותם או לא לקבל אותם בתוך כתבי הקודש. על כל פנים, בין היתר כתוב שם במשלי, יש סתירות. במקום אחד כתוב על טען כסיל קיבלתו, ובמקום אחר כתוב טען כסיל קיבלתו. אז עונה הגמרא זה לא סתירה. הכוונה כאן בדברי תורה, כאן במילי דה אלמה. בדברי תורה טען כסיל כיבלתו, ושלא בדברי תורה אל טען כסיל כיבלתו. ואז רוצה הגמרא להביא דוגמה לכסיל ביבלתו. לכסיל ביבלתו במילי דה אלמה. איך שאל טען לו. כי הדהו דעת אל קמא דרבי, אותו טיפוס שבא לפני רבי, רבי רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אמר לי, אשתך אשתי ובניך בני. בא, אמר, רוצה לשוחח איתך רבנו הקדוש, הרי אני נמסור בפניך הודעה, אבל אשתך, אשתי ומה שמי שאתה חושב שהם הבנים שלך, הם לא בנים שלך, הם שלי. הגיב לו רבנו הקדוש, אמר לו, רצונך שתשתה כוס יין? שתה ופקה. אני אקרא לכם את הדברים של הרב פה. אתה אומר משהו? פקע. מה שכתוב פקע. מה פירוש פקע? אבל זה לא כתוב, אין פה רש"י. אומר הרב, כי יהוד דעת על כבי דרבי, אמר לו, אשתך אשתי ובניך בניי. אמר לו, רצונך שתשתה כוס יין? שתה ופקה. כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים ותביעות עין, ואף על פי שהכרה של הסימנים אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. ואילו ההכרה שעל ידי תביעות עין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי. מכל מקום להמכיר עצמו, תביעות אינה עדיף מסימנה. ואילו אמר איניש לשלוחי, לו אמר אדם לשלוחו, הייתי לי לפלניה, הווה לי פלוני, דאי סימני ואי סימני, שזה סימנו וזה סימנו, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. ואילו אמר, הייתי לי לפלניה, דאית לתביעות אינה בגבי, תביא לי פלוני שהוא מכיר אותו בתביעת עין, ודאי ידע לי. ודאי הוא לא יטעה בזיהויו. מפני שהכרה הזאת של התביעות העין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, שאינה משארת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית. טוב, מה אמר פה הרב עד עתה? אני אנסה ללמד לכם את זה כמה שיותר מהר, כי אנחנו, זו סוגיה מאוד רצינית פה בפני עצמה, והיא בעצמה מסתעפת. אבל אני רק רוצה לדלות מפה את האספקט של האמון המשפחתי, שהוא יסוד מרכזי פה בסוגיה, אבל יש פה עוד יסודות מרכזיים בסוגיה. למשל, הסוגיה הזאת של תביעות עין וסימנים, זה לא עיקר עניינים. אז אני אנסה להגיד כל הדברים האלה כמה שיותר מהר, בתקווה שתבינו במהירות. אז כן, יש תביעת עין וסימנים. מה זה תביעת עין? מה? תביעת עין זה איך שאני מכיר את אמא שלי. מה, אני חושב שאני חושב על אמא, אני חושב, יש לה עיניים בצבע זה וזה. אמא. ועד הבא, אם שאלו אותי, מה צבע העיניים של אמא שלך? אני צריך לחשוב על זה. אז אולי אני לא מכיר אותה טוב. ברור שאני מכיר אותה טוב, אין לי... לא מסתכל עליה פרטי. אמא, ברור, אין לך דבר יותר עדו מתיר אמא. אבל יש דברים של סימנים. אבידה ניתנת סימנים. מי אמר שהתיק הזה זה שלך? יש הרבה ילקוטים כאלה. לא, תראה, מאחור יש שם שריטה כזאת וזה נקרא. אז כנראה זה שלי. אם תמצא תיק ויש לו סרט כתום עליו, אז הוא שלי. באמת? כל התיקים הם כאלה, כן. אז על כל פנים, הנה, זה דוגמה. דברים שאני מכיר אותם בסימנים, אז כן, הרב גם אומר, כשאתה אומר לחברך, תביא לי את זה השכרחר הגבוה. או שתביא אותו, או שלא תביא אותו. כי מה שאתה מזהה שם בקבוצת אנשים שחכר גבוה, בסוף יסתבר שיש שם שלושה כאלה. אבל אם אתה אומר, תביא את אח שלך, תביא את רובן, אתה לא צריך להגיד יותר, רובן יגיע לפה. לעניינים. לאדם שבכלל לא מכיר, לא נמצא בעניינים בכלל, אתה לא יכול לדבר איתו בתביעת עין. תביא לי את רובן. מי זה רובן? רובן. רובן זה לא כלום. אם הוא מכיר את רובן, הוא יביא את רובן, אבל אם הוא לא מכיר את רובן, אז אי אפשר ככה לדבר איתו. צריך להגיד לו, השכחר גבוה. ומכל מקום, הוא לא יביא אותו באותה ודאות, כמו שחבר של רובן יביא אותו. תביעת עין זה דבר מאוד חזק למי שיש לו אותה. כל דבר בחיים עובד אצלנו על פי תביעת עין. תביעת עין זה הכרה אינסטינקטיבית, זה כשהדברים נעשים בלי שאתה חושב עליהם. כשאתה כותב מכתב, אתה חושב איך מציירים את האלף ב', כך אתה נמצא בכיתה א'. אתה כותב. כשאתה קם ללכת, אתה מתכנן איך להזיז את המערכת האיזונים אצלך בגוף, לשלוח קודם רגל ימי, אחר כך רגל שמאל, לשמור לו ליפול. אתה הולך. הדוגמאות למה שאני מתחיל פה הן אינסופיות. לעולם אתה מגיע למין הכרה אינסטינקטיבית, שעד אתה מתפקד. אבל השלבים המתודיים, אתה לא יכול קודם כל, תכתוב את הכל בבת אחת. אתה צריך ללמוד א' ואיך מעגלים את היד, וב' ואתה גם למדת ללכת ככה. עם ניסיונות, עד שכבר שכחת את הניסיונות. דבר שאתה יודע אותו, זה דבר שאתה יודע אותו בלי לחשוב עליו. ובלי שאתה יכול לסמן בו פרטים. על כל פני פרטים זה מאמץ נוסף להבחין. כי הידיעה האמיתית זו הידיעה הדדוקטיבית. מן הכלל אל הפרט, אמנם הדרך הלימודית זה לעולם דרך אינדוקטיבית. מן הפרט אל הכלל. כל עוד אנחנו עסוקים באינדוקציה, בהכללות, אנחנו לא בעניינים. אנחנו נכנסים לעניין. כשאנחנו יודעים את הדבר, ידיעה חיה, זה הכל זורם בת אחת. סימנים, תביעת עין. החתירה היא לכך, הקשר בין בני הזוג הוא של תביעת עין. מערכת האמון שבין איש לאשתו במשפחות שפויות זה מצב של זרימת החיים, והקשר מעבר לפרטים, מעבר להוכחות. זה מה שילך להתברר פה. כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כן נמצאים במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם. זאת אומרת, זה הנושא שהרב ייקח את זה, את הסוגיה הזאת, פה כל אחד מוזמן לעקוב אחר הסוגיה הזאת, כי היא נפלאה, כמו כל התורה, אבל הרב פה ייקח את זה כמשל. משל, לא לזוגיות, אלא את הזוגיות, הוא ייקח כמשל לרמת הוודאות שלנו באמונה, ביהדות, בתורה. שיש ממד ששם אתה מביא הוכחות. זה חלש. זה טוב לאנשים מבחוץ. אבל באמת, מי שבפנים, הוא בפנים. זה פשוט מנקודה אחרת. אז זה הנושא שלשם, זה הנושא העיקרי, ואתם מבינים את חשיבותו, שהרב יבנה את זה פה. אבל אני דווקא לוקח את הממד המשלי, מה שמעניין אותי פה, זה הממד המשלי, שבו הוא משתמש, בסיפור הזה של רבנו הקדוש, ומערכת האמון המשפחתית אצלו. אז כן, אז כשם שדברים נמצאים מושגים וחושיים, כן נמצאים גם כך מושגים ומושגים שכליים ומוסריים בדעות ישירות ואמונות אמיתיות ונכונות. ישנם כאלה שעד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. אבל ישנם גם כן אמיתיות כאלה שלבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה על ידי כללה שנתברר על בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים, עוד מסייע להם הרבה כוח הכרה פנימית, המכרחת את אמיתתם. מעבר לבירורים השכליים והנבואיים וכל המקורות, יש עוד נקודת בירור, שזה פשוט החיים שלנו. איך אני יודע שאני אני? לא בגלל שאני עכשיו חושב איך להוכיח שאני אני, כי אני אני נקודה. והכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים. כשם שתביעות עין עדיף מסימנים. אמנם כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה צריכים הרגשות התיאורים והקדושים להישמר בנפש. בן אדם צריך להיות שפוי, בן אדם צריך להיות בריא בנפשו, בשביל שהוא יחוש את התודעות הנפשיות היסודיות. כי אם הוא לא בדיוק בריא בנפשו, אז יש לו המון אי ודאויות. עד שהוא גם לא בטוח שהוא זה הוא. גם זה יכול להיות. אמנם כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בציונה, צריכים הרגשות התיאורים והקדושים לשמר בנפש על ידי השארת המעשים והטבת המידות, שהם כילורים לעיני הנפש ומשמרים את החושה הפנימית, באופן שתכיר את המושגים בכוח תביעות העינה הבריא. וזאת נדע שאין לך דבר בעולם לבטלה, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לצורך תיקונו של העולם הוא. הכלל הזה מתאמן גם כן בכוחות הנפש, שכל המוכן במציאות נטיות ונפשיות, הכל הוא לצורך. לא נוצר בכוחות הנפש כמו במציאות בכללה שום דבר שהוא מיותר. כל דבר שאל מה ערכו, מה תפקידו, מה עניינו. וכיוון שישנם מושגים כאלה שהם צריכים לשכלולו המוסרי של האדם, ונחקקים יפה בעומק הנפש על ידי מה שמצטרף את ההכרה הפנימית לשכל ההגיוני, מובן הדבר שבכאלה צריכה ההכרה הפנימית הטבעית להשתמש בכוחה, ואסור הדבר להיות נשען על השכל ההגיוני לבדו. מילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא ברא בנו איכויות כאלה שהן של טביעת עין, כנראה זה המצב הנורמלי. אתם מבינים? אם אני צריך לחשוב, מי זה אמא שלי? זאת שהיא 1.80 מטר, והיא עם עיניים כאלה. מי שזה מצבו, משהו חולה בו. כי זה לא בסדר ככה, זה לא יכול להיות. אם אתה מדבר ככה, חושב ככה, מנסה לזהות ככה, משהו פה לא תקין. כי את אמא צריך להכיר אמא, נקודה. הקדוש ברוך הוא ברא בנו את היחס לאמא כאמא, נקודה. בלי קונצים, בלי פרטים, בלי הוכחות. וכשזה לא יהיה ככה, הנפש, אם נשאר בה איזושהי שפיות, היא תרגיש שמשהו פה לא בסדר. ואם מישהו יתחכם ויגיד, רגע, אני לא מבין, למה זה לא בסדר? אז אנחנו נהיה נבוכים, לא נדע מה לענות לו. נגיד, אתה לא נורמלי בגלל ששאלת את השאלה הזאת. אני לא נורמלי, נגיד, אתה לא נורמלי, למה אתה לא עונה לי? מבין. אז מה אני אענה לו? אז מצב מביך. אבל זה ברור, ברור המצב. אז אני אביא לכם דוגמה למה שלא שייך לדבר עליו בהוכחות, ואסור שיהיו שם הוכחות. אסור הדבר להיות נשאל על השכל ההגיוני לבדו. כי לא תמצא הנפש מנוחה שלמה, כי אם ביצרף כוח הכרת השכל, אל כוח הכרת השכל, כוח הכרה, הכרה הרגשית, הנובעת מתוך תוכה. אני מעוניין שלא תשאלו, כי אני חושש שתכף השאלות יהיו להרחבת הסוגיה, ואני רוצה לסגור אותה. היא לא מעניינת אותי. היא סוגיה מאוד חשובה, מאוד. מאחר שהיא מאוד חשובה, לכן היא לא מעניין אותי פה עכשיו, כי אני לא מתכוון עכשיו ללמד אותה, והיא צריכה יישוב הדעת יותר רציני. אם אתם קולטים את זה באף, מה טוב, ואם לא, גם טוב. אז כי הנקודה העיקרית, אנחנו לומדים אורות, לא לומדים עיניה, עכשיו. וזה אנחנו רק עוברים, אנחנו, אתם מבינים, עכשיו עושים, אנחנו אזרחים באורות, עכשיו אנחנו עושים תיור בעיניה. אז תראו, יש דברים כאלה, לפעמים אתה לא מבין איתה, מה קורה בארץ הזרה הזאת. או הבנת או לא הבנת, לא משנה, תדע שזה מקום מעניין, פעם תהיה שם אזרח. הלאה, ונה התפרצות מפני השכל הגיוני, תוכל לבוא מכוח טעות שכלית. אבל התפרצות מפני הכרה של היושר הפנימי, אינה באה כמעקת רצון של איזה תאווה וחפת. כשאתה בתחום הלימודי, אתה בהגות אינדוקטיבית, אתה עלול, כשאתה טועה שם, זה בגלל שלא הבנת. כשמורה לא הסביר טוב, אז אתה לא מבין. זה נקרא טעות שכלית. אתה חשבת שהוא אמר כך, הוא אמר אחרת. הדברים לא מוסברים. וכשמישהו מתחיל להתווכח במישור הזה, אז זה ויכוח במישור שכלי, וצריך ליישב אותו. כשהדברים הם במישור, אתם מבינים? שוב אני אחזור לדוגמה הבוטה הזאת שהתגלגלה פה. מישהו בא ואומר לי, רגע, למה אין לך הוכחות שאמא שלך זה אמא שלך? ואני אומר לו, אין לי כוח בשבילך, תעזוב אותי. הוא אומר, תשמע, אתה לא בסדר. אני אומר לו, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. עכשיו, בסדר. אני חושב שהוא לא בסדר, ואני מקווה שכולכם מסכימים שהוא לא בסדר. רק, עכשיו בוא נדון, בהנחה שהוא באמת לא בסדר, למה הוא מדבר ככה? כי הוא טעה שכלית. לא מבין, לא מבין. יש לו בעיה שהוא לא הבין אינטלקטואלית, נכון? סבירו לו, לא הבין טוב. זה הבעיה. זה לא הבעיה. יש פה, הוא חולה נפש. יש לו בעיה מוסרית. יש לו בעיה, יש לו נטיית חיים, משהו שם מעוות בנפשו. לך תדע מה מעוות שם, אבל משהו שם לוחץ אותו. וזה מתבטא בפוזה אינטלקטואלית. מי אמר לך? אני מסופק, תוכיח, וכדומה ועוד. ואז תתחיל להוכיח, אז זה יהיה כמו לפעמים הרבה ויכוחים, שהם נראים עוד פי.
זה לא נקרא ניכרים דברי אמת?
כן, כן, ודאי. זה מאוד שייך לניכרים דברי אמת. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים. והיה ובמקום שיש מישהו שתאמור, ניכרים דברי אמת, ולגביו לא ניכרים דברי אמת. למה? אז זה בעיה שלו. ואם הוא יגיד, זה בעיה שלך, אין לי מה לענות לו. אבל גם אני לא רוצה לענות לו. וזה אל תן כסיל כי יבלתו. כי המישור הוא לא שכלי, אלא המישור הוא פסיכי. או בלשון הרב, רצוני. ואלה הם שני היסודות. כסיל שתענה לו, זה מי שלא מבין שכלית. ומה שמניע אותו, זה יסודות שכליים, זה בעגה המקצועית. הגמרתית, זה נקרא דברי תורה. כי כשבני אדם מונעים מיסודות רציונליים, זה נקרא תורה. למרות שהוא לא מצטט לך שום מקום. אבל במקום שהיסוד לבקחנות, זה נובע מאיזה עמדה נפשית, אינטרס, רצון, עיוות פנימי, זה נקרא מילי דה אלמה. למרות שזה מדופן בהמון מקורות. זה לא נקרא דברי תורה, זה נקרא אל תען כסיל כי יבלתו. וזאת, אגב, אמרתי לכם ביאח את מה שהרב הסביר בפסקה שלא הקראתי לכם אותה בכלל, לפני כן. אבל בהמשך, חזרה לענייננו, ואני עדיין חותר למחוזנו, שאנחנו עדיין לא שם. אז על כל פנים, בתחום הזה של תביעת עין, או בתחום הזה של ההכרות שבאמת קשה להתווכח עליהן, נפש מרושעת היא תמצא קר להתבסס בה. כי, הנה, אתם רואים? אין לו הוכחה. ואפשר לעשות, יש לך פרצוף מספיק נועז, ועמדה נפשית מספיק גסה, אז אפשר לעשות מזה מתמים. אז כן, כאשר זה בא מעקת רצון של איזה תאווה וחפץ, שכפי הדמיון תהיה האמת מונעת את הצגתו במילואו. בן אדם לחוץ נפשית, הוא רוצה להגיע לזה משהו. והוא נמצא במין עולם הזוי כזה, שהוא מרגיש מתוסכל. כתוצאה מזה, הוא מתפתחת בו איזה בעייתיות פנימית, וזה עלול להתפרץ. מין סגנון וכחני כזה, או התרסתי כזה, או... אז תמצא רשעה מקום לעוות אדם בריבו, ולעקש בקרבו את כוח ההכרה הפנימית, עד שחושו הפנימית בלבל. ובאמת, אדם במצב כזה, זה לא בהכרח שהוא נוחל, וכמו שציירתי פה לפני רגע, הוא רוצה לבלבל את כולם. לא, זה נעשה בצורה אינסטינקטיבית, והוא לא מודע לבעיה שלו. והוא באמת לא מבין. והוא באמת משוכנע שאתה מדבר שטויות. וגם יש לו ראיות לזה. והבלבול יתראה לעיניים בדמות ספקנות מחקרית. אפשר לעשות על ידי דבר כזה גם דוקטורט. אבל, אז תהיה ספקנות מחקרית המטלת ספק שלכאורה ראוי להסתפק. תוכל להציב מודלים הגותיים, אינטלקטואליים. אבל הראוי הזה אינו בא כי מערבוב הדעת ושכחת הערך של ההכרה החושית. זה פשוט מחלת נפש שהיא מחופה במין עמדה רוחנית כזאת. כשאדם איבד את בחינת תביעת העין שלו, ואז הוא נאלץ להתעסק בסימנים. ובהתחלש כוח הנפש מעצם טבעה ורגשה הפנימי, נשארת סולעת רק על הכוח הגיוני לבדו. לשקר אין רגליים. הוא הולך על רגל אחת. ואז אפשר לדדות בעזרת השכל. כשאתה מאבד את אינסטינקט היושרה הפנימית שלך, אפשר להגיע לכל מיני מחוזות. שאומנם יוכל גם הוא להוציא דברים מושכלים לאור, אבל לא בכל אותו החום והוודאות הפנימית. זאת אומרת, מחקרים אקדמיים יכולים לברר הרבה מאוד דברים. זה לא יהיה, אתה לא תוציא אנשים להילחם מתוך מחקרים אקדמיים. וכשאתה מוציא אנשים להילחם מתוך מחקרים אקדמיים, הם יברחו בקרב. כי להילחם, אתה צריך להילחם על דבר שאתה קשור אליו בקשר חיים. זה הרבה מעבר מההגות האינטלקטואלית. אבל לא בכל אותו החום והוודאות הפנימית שהיא עושה כן ביות החוש הפנימי והכרה הרגשית משתמרת בבריאותה. סיימנו את הרקע. אנחנו הגענו עכשיו לנושא שמעניין אותי. הדוגמה לזה בחיים הפרטיים, אפילו חומריים, היא השקט הנמצא במצב המשפחה. העונג, האמון, האהבה, השלום, ונחת הרוח הנמשך מהיחס הבטוח של כל איש לאשת בריתו. שמזה תוצאות לאהבתו לבניו, וההשפעות הטובות שיוצאות מזה על כל מרחב החיים הכלליים והפרטיים, הלא אין להם ספרות. האמון בין בני הזוג, אהבה, והביטחון של אחד בשני, אני שלך, את שלי, נקודה. והקשר הזה, אין קץ להשלכות שלו. כשיש קשר כזה, אז יש ילדים שפויים, בריאים, שמחים. כשיש ילדות בריאה, שמחה, יש נערות שיש לה מסד לבריאות, ויצמח גבר בריא בנפשו. כשאין את זה, אז יש הרבה הרבה הכנסה להרבה מאוד אנשים בתחום הפסיכולוגי. וזה רק ראשית העניין, אבל ההמשך, היינו בעיתונים. ההשלכות אין להם ספורות. בסיכומו של דבר, הדברים האלה הולכים ומתבטאים בפרצוף של התרבות כולה. טוב, זה, במילים האלה, אז אנחנו כבר יוצרים ממשק אל לבת הפסקה שלנו באורות, כי זה באמת הנושא. כי הנושא הזה של הזוגיות והאמון, זה רק הגרעין. יכולתי להגיד זה רק משל, אבל זה לא משל. הרב אומר שזה הגרעין שהוא ילך ויתפשט על התרבות כולה. וכשהוא לא נמצא בפרטים, הוא גם לא נמצא בתרבות כולה. וכשהוא לא נמצא בתרבות כולה, הוא גם לא נמצא בפרטים. על כל פנים, זו הסוגיה שלנו. האמון שבסיכומו של דבר, הוא כולל את כל, את תנאי החיים היסודי לכל, לכל. לא רק בינו לבינה, אלא כמו שסוף הפסקה, אם קלטתם בקריאה הראשונה, בין סוחר לסחיר, בין מעסיק למועסק, בין כל רובדי החברה לכל רובדי החברה, בין תרבויות, בין עמים, בין אנושות, לבין עצמה, לבין אלוהיה. מן הכל. וזו הסוגיה. עכשיו, במילים האלה, תיארנו את היער. דיברנו על היער, וזה טוב שעשינו. כי קודם כל, נבין לאיזה יער נכנסנו. זה היער. עכשיו, בואו נחזור נעיין בעצים. אז כן, אומר פה הרב, שהדוגמה לזה בחיים הפרטיים, אפילו חומריים, ישקת הנמצא במצב המשפחה, העונג, האמון, האהבה, השלום, ונחת הרוח, הנמשך מהיחס הבטוח של כל איש לאשת בריתו. היא חברתך, אשת בריתך, בלשון הנביא. שמזה תוצאות לאהבתו לבניו, וההשפעות הטובות שיוצאות מזה על מרחב החיים הכלליים והפרטיים, הלא אין להן ספורות. והנה כאשר נחקור על עומק יסודם, במה האמון הזה תלוי? מה יוצר את האמון הזה בין בני זוג נורמליים? או בואו נדבר עכשיו על בני זוג רבנו הקדוש באשתו. מה יוצר את האמון הזה ביניהם? כאשר נחקור על עומק יסודם, במה האמון הזה תלוי? גם בבית המלא ביותר צניעות והוד קדושה. בבית על תארת הקודש, שערכים היותר אציליים ודיניים, תורה, אחריות ביחס לעם ישראל, בכללות דורותיו, זה מה שמעניין. והדברים אחרים, אם הם קשורים לזה, זה מעניין. ואם הם לא קשורים לזה, אז זה מעניין לא להתעניין לזה. וזה האווירה בבית הזה. המלא ביותר צניעות ועוד קדושה. אבל עכשיו תבדוק, מה הוכחה לתואר ולנאמנות שלו לה ושלה לו? תבדוק גם בבית הזה של רבינו הקדוש. אחרי כל החשבונות נמצא שהיסוד העיקרי לזה הוא הכרה פנימית. יש לך הוכחה שאשתך לא בוגדת לך? רבנו, יבדוק טוב, ואין הוכחה. אז מאיפה אתה בטוח? אולי אתה לא בטוח. אין לו כוח לדבר על הנושא הזה בכלל, כמו עם הטיפוס הזה שהזכרנו אותו ביחס לאמא. תזאת. כי היסוד העיקרי לזה הוא ההכרה הפנימית, שאמת ההיגיון קצרה מלהכיל את גודל בירורה. רק מתחילים לדבר על זה, זה כבר חילול הקודש פשוט. זה פשוט מגעיל. המשפט ההגיוני עומד למטה מכוח הבירור הנעלה הזה, כערך הסימנים אל תביעות עין. לא שייך לדבר על זה ולא שייך כלום. זהו. העמדה הנפשית השפויה לא רוצה לענות לשאלה. ואם היא שפויה, היא לא רוצה לענות לשאלה. ואם היא רוצה לענות לשאלה, משהו לא בסדר שם. ומכל מקום, דווקא מפני גודל כוח הבירור הפנימי שאינו נמדד במידת ההסברות החיצוניות. אז אני, זאת אומרת, יבוא מישהו וישאל, טוב, אין לך הוכחות, אל תתפלא מה שאני חושב עליכם. אז בסדר, אז אתה לא יכול לשכנע מישהו מבחוץ. אבל זה לא מה שממתן כהוא זה את עוצמת האמון של הבית פנימה. דווקא מפני גודל כוח הבירור הפנימי שאינו נמדד במידת ההסברות החיצוניות, יש בו שליטה למי שנשמתו נשחטת לגמרי, עד שאינו מכיר כלל את הערך והאפשריות של איכות הכרה פנימית בתוכה כזאת. יש נפשות, יש טיפוסים, אומללים, לא מאמינים שיכול להיות דבר כזה. הם לא מכירים דבר כזה. הם לא מכירים את זה מנפשם. אז, כתוצאה מזה, הם פיקחים, והם, איך אומרים, sophisticated. יכול להיות, אולי, וזה. יש להם את האירועים שלהם. עד כדי כך, שלפעמים הוא גם יכול למצוא את עצמו הטיפוס האומלל הזה, להיות מבטא דברי עזות נגד האמת הברורה והגלויה הזאת. בא לך טיפוס, לרבנו הקדוש, לא פחות, ונותן לו דיווח. זה ברור לו שאמור להקות את רבנו הקדוש בתדמה, באלם. הוא גמור. כי עכשיו, שמע, דיווחו לי עכשיו על אשתי. לא ידעתי, לא העליתי על דעתי. ואין לי שום הוכחות. מה, יש לי הוכחות? יש לי מצלמות 24 שעות? אז ברור לו שזה מה שיקרה עכשיו לרבינו הקדוש, שיהיה נבוך. אבל הוא לא יכול להעלות על דעתו, חוץ מאשר גואל, אז אין שום ניד ולו הקל ביותר שחודר לליבו של רבנו הקדוש בנושא. לאותה מחלה של עזות הפנים אין ראוי לבוא במשפט הגיוני. מה אתה מתחיל לדבר עם אחד כזה? כי אין החולי בא מחוסר כוח הגיוני. כי אם מחוסר כוח מוסרי, הבן אדם הזה מעוות נפשית. אין מה להסביר לו פה. אין מה לענות לו פה. על כן, מפני שהוא מכל מקום מתלבש בצורת ביקורת הגיונית. כי הוא אומר, תשמע, ברור לי, זה כך. תשמע, אני יודע. אז צריך לגלות את יסוד המגמה. אז עכשיו, נו, בן אדם בא, אומר לך בוודאות, מין טיעון כזה. הוא יודע. אז באמת, לשתוק פה לחלוטין, אי אפשר. אבל להגיב באופן ישיר, גם כן אי אפשר. להגיב בגובה העיניים של הטיפוס הזה, אי אפשר. זאת אומרת, כשאני מתכוון בגובה העיניים, זאת אומרת, בקורדינטות שהוא הציב, להיכנס לתוך הקורדינטות שלו. אלא צריך לחקור פה מה מניע את הטיפוס. זה לא הנושא פה עכשיו מה הוא אומר. למה הוא אומר זה השאלה? מה הבעיה אצלו? למה באה נטייה משונה והפוכה מדרכי טבע נפש כזאת? לא רק בשביל שזה נטייה של רצון מעיקר. צריך מה לוחץ אותו? בן אדם סובל, אין סבק. עד שאתה עסוק פה עכשיו, רבנו הקדוש, בואו תראו את צורת החשיבה של רבנו הקדוש. עד שהוא חושב, אני צריך לחוש עכשיו את גועל נפש, אני צריך עכשיו להתווכח. יש לי בן אדם מסכן, סובל. הסוגיה פה עכשיו, מה הבעיה שלו? מה מציק לו? מה לוחץ אותו? צריך לברר את היסוד הפסיכולוגי. זה הסוגיה. על כן צריך למלות את הנטייה. הוא לחוץ, בן אדם מעוות, כנראה סובל מלחצים של לכתידת תאוות, הזיות, חיים מעוותים בנטייה המוסרית, וממילא מרכז הכובד שלהם, האינטרס שלהם, הוא נמצא בצורה כזאת שהוא לא יכול להיות מופע כל כך, ואז הוא מתוסכל ואיזה זעם פורץ אצלו ורוצה שגם אחרים יהיו אומללים. למה רק אני אומלל? שכולם יהיו אומללים. אז יראה לכם, כולם פה אומללים. גם רבנו הקדוש ומשפחתו, אל תראו אותם ככה, כי זה אחרת. אבל רבנו הקדוש אומר, בוא, נעזור לבן אדם, שירגע מהלחצים הדוחפים אותו. ניתן לו פורקן לנטיותיו. שהנה ילך ויתברר שהן עלולות להיות קטנות מאוד. תן לה, וירגע. אם אפשר בפועל, אם אינה משחטת באמת, זאת אומרת, אם, הנה פה במקרה דנן, מה מסתבר? כוס יין. שמה בחור, אתה רוצה כוס יין? קח כוס יין. זה לא צריך להגיד בשביל זה שאשתי נועפת, אתה מבין? תגיד, אני רוצה יין. תגיד פשוט, רוצה כוס יין. בוא, קח. אתה רוצה בירה. להרביר, לך לפעם, תפוק את הראש. זה כל מה שאתה רוצה, נכון? אתה לא צריך להגיד כולם תפוקים פה. על כל פנים, לא צריך גם לדבר איתו כך. אז תן לה את הכוס יין שלו, וזהו. ואז הסתבר שכל רגוע. על כן צריך למלות את הנטייה, אם אפשר בפועל, אם אינה משחטת. שתי כוס יין. מה יקרה? או לצייר מה יהיה משפט הביקורת הזאת, אם אותה התביעה הרצונית לא הייתה לה. תשמיט את הנטייה הנשית, אז תבדוק. אז מה מניע כבר פה את כל הוודאות הזאת, והעמדה הזאת, והברור הזה? תשמוט את היסוד הפסיכולוגי הזה, ואז תבדוק מה יישאר שם. תגלה שלא נשאר הרבה. שבזה ייבטל כוח הזאת המתלבש במסווה המחקר. וכן הדיוקן הזה של אותו חצוף המאיז בפנים גם בבית מלא קדושה וצניעות כביתו של רבנו הקדוש לומר לו אשתך אשתי ובניך בניי הוא צביון מלא של הכפירה הזוללה המנעצת כל קודש ומטילה מום. האמת היא לענייננו, זה מספיק. אבל אני כבר ממשיך לקרוא לכם את זה ביעף. רק... אני רק רציתי את החלק הזה. אבל אני קורא לכם את הפסקה פה עד הסוף. אז כן, אז זה אותו דבר, הנמשל של זה, זה הכפירה הזוללה, המנעצת כל קודש ומטילה מום בקודשי שמיים. הם כל כך בטוחים ומבוררים לאומה, שהם כל כך בטוחים ומבוררים לאומה הישראלית כולה, בקרה פנימית חזקה ואמיצה, שאין עם מה גם צל צילו של איזה חשש ספק כל דעו. האומה מצד עצמה, במבנה של כללות דורותיה ואינסטינקט הקולקטיבי שלה ביחס לזהותה התרבותית, זה כמו היחסו של רבנו הקדש לאשתו. זה לא נופץ בוכחות, זה פשוט אנחנו. וגודל הבירור הוא מחייב שלא נכנס בגדרי שפה וסיפור ספרותי. זו הסיבה שהפילוסופיה בהגות היהודית, בוא נגיד, זה לא הדבר הכי מעוקצה. ומי שמעודכן בעולם הפילוסופי הכללי יודע שמחוץ למחנה ישראל יש פילוסופיות הרבה יותר מסודרות, הרבה יותר מעוקצות. ושאלת נפשך למה? הלא אין עם יותר חכם מהעם היהודי. מה אתם לא יודעים לסביר את עצמכם? תשובה, לא מעוניינים לסביר את עצמנו, כי אין לנו צורך. טוב, קצת, לא שאי אפשר, אפשר. אבל בשביל מי? בשביל עצמנו לא צריך. בשביל, אז בשביל מי צריך? אז לכן, הסך הכל, אין כל כך. זה הסביר, זה הסביר. הלאה, וגודל הבירור הוא מחייב שאינו נכנס בגדרי שפה וסיפור ספרותי. מפני שחוש הפנימי הוא מכיר יותר בטוח ממש כאותה הוודאות של רבינו הקדוש, שאשתו היא אשת כבוד, כשרה ובנה ומזר הקודש מצוותם, זר האמת אשר ממעי יהודה יצאו. שכל מופת הגיוני הוא דל וחדל כוח היה להביע לידו את גודל האימות ושלילת ההסתפקות בזה. הדיוקן התמה של אפיקורסות ממין זה צריך להכיר את יסוד תביעתה. שאף על פי שמתנסה לערך של ביקורת, שכלית, מחקרים, מדעיים והודעות של מה שעלה ברגע האחרון מהתגליות הארכיאולוגיות האחרונות והמחקרים הלשוניים האחרונים וכדומה ועוד, בכל מקום הלא לפי האמת כבר לא היה מקום לתביעתה, ויד השכל כבר עשה את פעולתו בקניינים האמיתיים על ידי הבירור הכללי. ואם כן, בבירור הפרטי, הלא הכרה הפנימית היא עולה במעלות הרבה יותר מבירור השכלי המופשט. שבירור השכלי צריך הוא להתמך בחוש ובחיים, והכרה הפנימית המבוררת, החיים כולם מבררים אותם, בריבי רבעות קווים וסרטוטים המלאים על כל סדר החיים אשר אי אפשר לתן להם סכום ומספר. אבל למרות ההתלבשות בצורה שכלית, יש כאן רצון שפל מאוד. כציור הגס שברצונות הראוי לאיש נבזה ופוגעו בנכבד. רצונך לשתות כוס יין? בשביל רצון קטן ושפל שכמותו, אין עוד כדאי לעקור נטיות חזקות מושרשות בעומק הנפש מטבען. שלא יצלח כלל החפץ לאוקרן, כן חזקות כהרי עד. נצח ישראל לא ישקר. היו כבר הרבה פיקחים בעם ישראל, דורות של פיקחים. עם ישראל הוא יותר חזק מכל הפיקחים האלה. אמנם טוב לנו לדעת סיבת ההתגלות, החיזיון המעציב שנראה למי שמסתכל על ערך החוצפה, כאילו יש כאן תביעות גדולות. לא, כי הן קטנות ביותר. המניעים שעומדים ביסוד התרבות הזה, זה יכול להיות דברים שפלים מאוד. כוס יין. שאינו שווה טיפול והרבה דברים כלל. וכיוון שהרצון הפעות הזה, הלא באמת אפשר להגיעו גם בלא חוצפה עזה. לא צריך חוצפה דעקביתא דמשיחא, אפשר גם בלי זה. לא צריך חוצפה עזה והפוכה מדרך היושר והצדק הטבעי כזה. הלא אין כאן צורך להתגברות, גם לפי מדע הרשע, לפי מידת הרשע, הרשע והכסל. אלא שרשעה סוברת שלא תגיע לכוס יין כי אם על ידי חוצפה. ומתוך שפלות נפשה היא משפלת עצמה לעומק הבוז של החוצפה הכלבית רק כדי להגיע לכוס היין, למשוך תענוגי דמיון סוענים בחיים, נהנתנות, הדוניזם, יצריות וזהו. זה כל מה שמחפשים. כתוצאה מזה, אז יש לזה פקולטות שלמות. שמדבם בדעתו המושחתת בחוצפה שלא השיגם כי אם בהפיכת הקערה על פיה ובפריצת גדרות עולם, מה שבאמת אינו כן. אם יש נפש שפלה שסוברת שבאין יין שיכרון של תאוות חומריות, אין חיים בעולם, יוכל גם כן על פי דרכה של תורה למלות אחרי חפצו בין מעצור. במסגרת התורה יש נפשות מסכנות ומללות, ויש דרכים גם במסגרת התורה לתת להם, תראו, כל טעם החיים שלכם זה איך קצת ליהנות בחיים, וחוץ מזה ליהנות בחיים, וחוץ מזה גם ליהנות בחיים. טוב, אז אפשר לסדר לכם את זה גם במסגרת תורנית. אתם לא מוכרחים לוודא שכל היהדות זה שטויות. אתם רוצים ליהנות בחיים. אפשר לעשות את זה גם בצורה דתית. זה ודאי, לא תהיו גדולי הדור, אבל גם ישראל, גם הדתי, יש ציבור. צדיקים, בינונים ו... כולם, כולם בנים, כולם, כולם יהודים. וכולם יכולים להיות תחת מחסה התורה. ואפשר גם לשתות בירה, למרות שאתה דתי. אפשר. אלא שהולך בדרך ישרה תורית, מעצמו בו זיבוזי לתענוגי השחלים ובוערים בעם. אבל מי שהושפלה כל כך נפשו, עד שלא ימצא לו קורת רוח אחרת, כבר ישנם דרכי יותר מרובים, להיות חי גם כן בעונג ושמחה. אתה צריך לראות סרט טוב, אתה צריך ללכת למוזיקה טובה, אתה צריך לאכול טוב. הכל בסדר. אפשר לארגן את זה בצורה קשירה. אין שום בעיה. ואם גם בהוללות, אף על פי שאין רוח חכמים נוחה אמנו. כל יום אתה הולך למסיבה. קצת בעייתי. מכל מקום, תשמע, אם זה החיים שלך, תהיה בריא. אז תשמח. מכל מקום אינו בגדר פורץ גדרות עולם, ואין כאן מעצור עצמי. על כן ביות האמת מתגלה מסוד הנטייה המופקרת, יורד כוח החוצפה מערכו, ממלאתי את אהבתה ורואה אומנם אחר כך גם כן איך שאין כדאי הדבר ללחום כל כך בשביל דבר פחות כזה, רק בגלל שאתה רוצה מסעדות פתוחות כל השבוע. בשביל זה כדאי להשמיד את הזהות של עם ישראל, שעל זה הוא חי ומת לאורך אלפי שנות קיומו. אולי תירגע. נארגן לך. נארגן לך. אין לך מסעדות פתוחות. אתה יודע מה? אפילו על פי הלכה אפשר לסדר את זה. אפילו בשבת. תמצא איזה דרך. ולאבד עולם מלא של הוד קדושה ואמת מבוררת טבעית ומושרשת בכל לב טהור ונפש בריאה, שתה ופקע. אז מה אתה אומר, מה קרה, מה זה פקע לפי הרב?
פקע,
כן, נכון, שיגיד שלא יצא ממנו. אני לא אוהב שאלות. שלום. מה השאלה? לא משנה מה השאלה, אני רק ענה לו. כן, כך אנחנו ממשיכים. כן, אני רק, בואו נחזור לתלם, כי אויש, טוב, אז עשינו הקדמה. רק נתמקד על הנקודה, זאת אומרת הייתה פה מטרה כפולה, מטרה שולית, אתם רואים איזו סוגיה חשובה ונפלאה, כולכם מכובדים ללמוד את זה בצורה יותר עיונית, יותר רצינית, יש פה נושאים גדולים למחשבה, יש לי הערה לבקיאים בכם בכתבי הרב, תשימו לב שיש פה איזו בעייתיות בפסקה הזאת, זה סתירה למאמר הדור, נושא למחשבה. אבל לענייננו עכשיו, אז... אני רק רציתי לקחת את ההסברה הרחבה קצת לגבי הנושא שנקרא האמון המשפחתי. שפה המשפט הראשון הוא כבר מניח שכל מה שהוסבר פה ברור לחלוטין. עכשיו מדברים ברמה הרבה יותר עמוקה. אחרי שהמישור הזה הוא ברור, עכשיו בוא ניכנס לנושא והוא פשוט... הוא ידון מה השורש של הפנומן הזה שנקרא האמון המשפחתי. והאמון המשפחתי של רבנו הקדוש. בוא נגיד, זה האמון המשפחתי. לא רוצה להגיד לכם מה כתוב פה, אז אני אגיד לכם את המילה הנורמלי. אתם אומרים שזה מילה מעציבה, אבל עדיין זה האמון המשפחתי הנורמלי. טוב, אז בעזרת השם, סליחה? כן, ודאי נשיא ערבית פה. אבל רגע, רגע, גמר חתימה טובה וחג שמח, ונתראה בעזרת השם בזמן חורף. נצטרך להיזכר במה שדיברנו, אז בסדר.